פרשת פנחס, אחרי שבסוף הפרשה הקודמת, בסוף פרשת בלק, אנחנו הגענו לרגע לא פשוט, שהכללה של בלעם, שלא יצא מפיו באמת, השפיע בכל זאת. כלומר, בלעם רוצה לקלל, והוא מסתכל על אפס קצהו של עם, והוא מחפש את נקודת התורף, והוא מוצא במקום נקודת התורף את נקודת הברכה, את המה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל, ובכל זאת, כיוון שבלעם מסתכל על הנקודה הזאת, לא כדבר מבורך, לא כדבר שהוא רוצה לחזק בו, למה הקדוש ברוך הוא נס אותו לברך, אבל הוא מסתכל בעינו הרעה, אנחנו פוגשים שמשהו, קצת מהרוע הזה, תופס מקום. לא שאני אומר שהכללה שלו הועילה, אני אומר שאנחנו מוצאים שיש בתוך הדבר, דווקא שבו אנחנו מצטיינים, דווקא הדבר שבו אנחנו מתברכים, שם גם נקודת הסיכון שלנו, ובאמת עם ישראל חוטא בשיטים, חוטא בזנות עם בנות מואב, ואפילו נשיא של שבט שמעון חוטא עם כוזבי מבנות המדיינים, ואנחנו מואביות, ואנחנו מגיעים למקום שהוא מאוד קשה מבחינת עם ישראל. התגובה העממית היא שקט, התגובה העממית היא אולי שיתוף פעולה מסוים עם הדבר הזה, והתגובה של איש אחד, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, היא ללכת ולפגוע בהם ברגע הנתון. כידוע, לא על פי ההלכה, לא על פי מה שאמור להיות, אלא הלכה ואין מורים כן, שהבועל הרמית קנאים פוגעים בו. והפרשה שלנו פותחת, כמעט הייתי אומר שהפער בין הפרשות נועד להשאיר אותנו עם סימן שאלה גדול, מה תהיה התגובה של ריבונו של עולם למעשה החריף, הלא פשוט הזה, איזו תגובה תהיה כאן? והתגובה שאנחנו מקבלים היא מעניינת, כי היא תגובה מורכבת. מצד אחד אנחנו מקבלים תגובה שאומרת, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו את קינתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. כלומר, פנחס עשה קנאות אחת, מקומית, שבעם ישראל פגעה באדם אחד, והקדוש ברוך הוא, אלמלא אותה קנאות, היה עושה קנאה הרבה יותר גדולה, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. אנחנו לא רגילים למחשבה הזאת, כי חטא העגל תופס אצלנו מקום מאוד מרכזי בתודעה היהודית. אנחנו יודעים תמיד שאם היה רגע בעולם שבו הקדוש ברוך הוא רצה לחלות את עם ישראל, הרי זה היה חטא העגל. ואנחנו לא שמים לב, הוא אומר את זה גם פה. גם על הרקע הזה של מה שקרה, אלמלא פנחס פועל, הקדוש ברוך הוא היה מחלה את בני ישראל, ואחר כך באמת נחזור אל המפגש הזה בין משה בחטא העגל ופנחס במעשה כוזבי. אז מצד אחד, הקדוש ברוך הוא אומר, טוב מאוד, נותן גושפנקה על הקנאות הזאת, והוא אומר שאכן הקנאות הזאת עצרה בעד הקנאות שלו. ומצד שני הוא אומר, הנני נותן לו את בריתי שלום, ואת הלא על זרוע אחריו, ברית כהונת עולם. כלומר, לכאורה, אם יש משהו טוב, משהו שהקדוש ברוך הוא מאוד מקבל אותו ושמח בו ונותן לו את המקום, היינו מצפים שהמתנה תהיה באותה רוח. ניתן דוגמה. מה קורה אם יש ילד שהוא הוא מוזיקאי, מאוד מוכשר, והוא מנגן על כינור, והוא מופיע בקונצרטים והוא מצליח מאוד. ועכשיו אנחנו רוצים לבוא על הילד הזה, לתת לו מתנה. אם אנחנו אנשי מוזיקה, פריקים של מוזיקה, מאמינים ביצירה הזאת, אני מעריך שנניח עכשיו שאין לנו גבולות של כסף, אנחנו נחפש כינור שישדרג את הכינור שיש לילד. אנחנו אולי ניתן לו מתנה 10 שיעורים פרטיים אצל המורה היותר מוצלח שיש בסביבה, או נקנה לו חומר תיאורטי על מוזיקה וכיתת אומן בכינור. כי אם אנחנו מאמינים בכוח הזה, המתנה שניתן היא לשדרג את הכוח הזה. אם אנחנו נבוא בסוף הקונצרט וניתן לילד הזה במתנה כדורגל, אנחנו בעצם אומרים לילד, חמוד מאוד. אין ספק, אתה מנגן יפה, אבל הגזמת. הגיע הזמן להניח את הכינור בצד וללכת למגרש, כי אולי אתה מאבד את הילדות שלך או דברים אחרים. אנחנו בוודאי לא מעודדים את הכיוון. ולכן זה מעורר מיד חשד. כלומר, הילד הזה מיד ישאל את עצמו, הוא מספיק אינטליגנט לשאול, אני מעריך שכן, אם לא ההורים שלו ישאלו את עצמם, מה אומרת המתנה הזאת? באמת יש פה מחמאה על הדרך שבה בחרנו, יש פה אמירה אחרת? זאת השאלה. זה כמו שלפעמים אנשים מביאים לחבריהם מתנה שהם מייחלים לעצמם. בזה הם מטילים בעצם סימן שאלה על מה שהחבר הזה רוצה לעצמו וכולי, הדברים ידועים. הקדוש ברוך הוא אומר, כל הכבוד. כל הכבוד על הקנאות, כל הכבוד, אם לא אני הייתי מקנה. אז במתנה, אולי חרב חדשה? הוא לקח את החרב, אולי חרב חדשה, אולי איזה שיעור בתורת לחימה, אולי, לא יודע, אולי משהו ברוח הזאת, אבל המתנה שהקדוש ברוך הוא מביא, לפנחס היא שונה בתכלית, היא לגמרי הפוכה, זה אפילו לא הכדורגל אל מול הכינור. זה משהו אחר לחלוטין, הפוך לחלוטין. זה כנגד החרב, אתה מקבל שלום. זה כמו להביא ללוחם יוני מלא של זית, שאתה בעצם אומר ללוחם הזה, טוב מאוד מה שעשית, אבל בסוף בסוף החלום הוא יוני מלא של זית. זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. כלומר, הוא מדבר, מביא לנו דיבור אלוקי על הקנאות בצורה מורכבת. כשאנחנו מדברים קנאות, רוב בני אדם הולכים לאחד משני כיוונים. יש מי שידבר בקנאות כנגד הקנאות, ותמיד שלום, ותמיד פלורליזם, ותמיד הבנה אל האחר, והאחר הוא אני, וכו' וכו'. ולעולם, לעולם לא נשתמש בקנאות, ולעולם אין מקום, וזה כפייה וכו'. ויש מי שיעלה על נס את הקנאות וידבר על התקיפות הזאת והקשיחות הזאת עד הקצה בתור הדבר מוחלט והגדול. והקדוש ברוך הוא מביא לנו את המורכבות כפי שהיא צריכה להיות בעולמנו. לא נכון לעלות על נס רק את אורך הרוח והוותרנות לפעמים. זה לא טוב. ומצד שני גם קנאות עד הקצה היא לא נכונה. ובעצם אומר הקדוש ברוך הוא סוג של סוד, שבדרך על השלום כנראה נצטרך קצת קנאות. אבל זה בתנאי שהקנאות לא הופכת להיות המטרה בפני עצמה. וזה מורכב לנו ולא פשוט, והמורכבות הזאת גם מגיעה בגמרא אחרת, גמרא מסכת ברכות, שמדברת, נותנת אמירה מפתיעה, יש לומר. היא אומרת כך, אם עם הארץ חסיד, אל תדור בשכונתו. אם תלמיד חכם, אם ראית תלמיד חכם נוקם ונותר כנחש, חוגרו על מותניך. הסדר בגמרא הוא הפוך. אם ראית תלמיד חכם נוקם ונותר כנחש, חוגרו על מותניך, אם עם הארץ חסיד, אל תדור בשכונתו. מעניין, אנחנו מאוד בעד על אוטומט, אנחנו מאוד בעד חסיד. איש חסד, טוב, נוח ונעים. אנחנו מחנכים נגד נקימה ונטירה, אכזריות וכוחנות. ובאה הגמרא ואומרת, זה תלוי מאיפה זה בא. תלוי מאיפה בא הסלחנות. מאיפה בא אורך הרוח. מאיפה בא הדיבור על השלום. לעומת השאלה, מאיפה בא הנקמנות והנטרות. מאיפה זה בא? על פניו, אם זה בא ממקום סתמי אנושי רגיל, אנחנו תמיד בעד החסד ונגד הנקימה והנטירה. כי נוקם ונותר לעצמו, זה אדם שהוא חי בתחנות, במלחמות נגד כולם. האדם שלא חי את חייו, אדם במקום מאוד, מאוד צר ועלוב, שהוא בדרך כלל הורס לכולנו. ואיש החסד הוא טוב, הוא נחמד, והוא פותח את הלבבות ואת השערים. זו הבחירה האוטומטית שלנו, אבל אומרת הגמרא, שאלה למה? אם עם הארץ הוא חסיד, אל תדור בשכונתו. כלומר, לפעמים אורך רוח, ותרנות, חסידות, כל אלה לפעמים נובעים מחוסר אכפתיות, מחוסר מעורבות, ממקום שהוא לא באמת מוטרד. היו הרבה אנשים שראו את מעשה כוזבי, את מה שקרה שם, ונהגו באורך רוח. אבל הרבה נהגו באורך רוח כי זה לא באמת בער להם ונגע להם. אני אומר את זה בשפה של היום. לזרוק אבנים בשבת על מכוניות, דבר שברוך השם נראה לי שכבר די עבר מעולמנו באופן כללי, ובכל זאת הקצה של הקצה של הקצה שזורק אבנים על מכוניות, זה רע מאוד, וזה לא טוב, ולא צריך להרחיב, זה מובן מאליו. אבל מי שזה עובר לידו ולא מפריע לו, לא שלא מתחשק לו לזרוק אבנים, לא עליו אני מדבר, אבל מי שבשלוות נפש מקבל את המצב הזה, שעם ישראל איננו שומר שבת, גם זה לא טוב. כלומר, מתוך מה אתה נעים וטוב לבריות? מתוך מה אתה פתוח לעולם שאיננו שומר שבת, שאיננו מקיים תורה? מתוך מה אתה פתוח לאדם שהוא ההפך ממך? יש אדם שהוא פתוח מפני שזה לא באמת ההפך ממנו, כי זה לא באמת מזיז לו, כל כך אכפת לו. ועליו אנחנו נאמר, אם עם הארץ הוא חסיד, אל תדור בשכונתו, כלומר, אל תקשור את נפשך באנשים שהם בעלי סובלנות מתוך חוסר אכפתיות. זה מזכיר לי שהרבה פעמים פוליטיקאים עומדים חמורי סבר אל מול המצלמה בשעות של הכרעות גורליות בעניינים מדיניים, והם אומרים בפרצוף מודאג, אנחנו נהיה נכונים לויתורים כואבים. ואתה שואל את עצמך מיד, כואבים למי? למי? כלומר, האם תהיה מוכן לויתורים כואבים לך ברמה שבוערת לך וקשה לך? כי אם כן, יש מה לדבר, ואכן יכול להיות שרשמים שאלות, זה כואב להם. אבל לפעמים זה דיבורי סרק. אז נהיה נכונים לויתורים כואבים לקבוצה מסוימת באוכלוסייה. שלנו הם לא באמת כואבים, וזו פשרנות ואורך רוח שלא מרשימים אותנו, כי הם באים ממקום של חוסר אכפתיות. ולעומת זאת, אם תלמיד חכם נוקם ונותר כנחש, חורבהו על מותניך. נקימה ונטירה כנחש, זה לא בדיוק התחביב שלנו, ואנחנו מדברים פה מתוך מכון מאיר שדוגל באהבה ובאמונה, במקום באמת של אוהב את הבריות. ומקרבן לתורה, מתוך מקום של אהבת הבריות, ולא כדי, אנחנו לא אוהבים את הבריות כדי לקרבן לתורה, זה לא זאת התפיסה. שאהבת לבריות, אהבה לבריות שעומדת בפני עצמה. כך שהאוטומט שלנו הוא לא נקימה או נטירה כנחש, זה לא, לא על זה התחנכנו. ובכל זאת, לפעמים יש מצבים של משהו שהוא מאוד קשה, שצריך לשנס מותניים ולעמוד מולו בקושי מאוד גדול. ולפעמים זה הדבר היחיד שיכול לעזור ולהציל. כמו שאנחנו מכירים לעתים בבית שלנו, שמול ילדים, החשק הכי גדול הוא באמת לתת הכל, לאפשר הכל, להיות איזה כיף זה להיות האבא המתוק, שכל מה שילד מבקש הוא מקבל, שלוקח את הילד לכל הדברים הכיפיים וכו'. אבל ילד כזה הפוך להיות פרא אדם, על אשר לא עצבו אביו מימיו, חוסך שבטו שונא בנו. ילד שמקבל בלי גבול, בלי תוכחה, בלי לפעמים עונש גם בתוך חייו, הוא ילד מסכן בסופו של דבר, הוא מאושר מעוות, הוא לא באמת במקום הזה. ולכן אנחנו מבינים שצריך גם וגם. ועכשיו אני רוצה מתוך הגם וגם הזה, מתוך אותו תלמיד חכם ונוקם ושנוקם נותן כנחש, כי יש דברים שלפעמים הוא צריך לעמוד על הרגליים האחוריות ולהילחם שם בצורה מאוד חזקה. אני רוצה להבין באמת את שני המצבים שבהם הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לחלות את עם ישראל. שני מצבים. אחד חטא העגל והשני השני בפרשה שלנו, בפרשת פנחס. ומשני הדברים הללו אני אחר כך אגע למקום שלישי, שהוא לא בפרשת השבוע, אבל בהחלט כדאי לתת עליו את הדעת. אולי הוא בפרשת השבוע הציבורית שלנו היום בחיים. זה מעניין. משה רבנו עומד מול הקדוש ברוך הוא בבקשת סליחה, הוא אומנם פועל פעולה אחת שהיא פעולה נוקשה, וזה שבירת הלוחות, שבירה שדיברנו עליה באריכות בפרשת כי תשא, אבל חוץ מהמעשה החד הזה, החריף הזה, משה רבנו עומד מול הקדוש ברוך הוא באמירה של בקשת סליחה. השם השם אל רחום וחנון, הוא אומר 13 מידות, הוא מבקש מחילה, הוא מבקש סליחה, והוא גם אומר, אם לא תהיה סליחה חד צדדית, צריך לשים לב, הוא לא פונה לעם ישראל שיעשו תשובה לפני הסליחה. הוא פונה לקדוש ברוך הוא, אם לא תהיה תשובה, מחילה, חד צדדית, עם עין מכני מספרך אשר כתבת. פה משה עומד מול עם ישראל בחסד מוחלט, ברחמים מוחלטים, בשפע גדול של לקבל כרגע את עם ישראל על אף החטא ועל אף החיסרון. והקדוש ברוך הוא סולח, כי לפעמים כדי להציל את עם ישראל, מה שצריך זה להאמין בעם ישראל, ולדעת לפגוש את עם ישראל במקום הכי שבור שלו, הכי מסובך שלו, ולזהות שהוא הרבה יותר ממה שרואים על פני השטח. אבל מעניין שאחר כך מעשה החמלה מתחבר למעשה נקמה. משה רבנו אומר לאחיו הלוויים שכל אחד יחגור איש חרבו לירחו ויקו איש באחיו. יש שם 3,000 הרוגים. כלומר, אנחנו מקבלים אחר כך את הנקמה. משה רבנו מבין שסליחה שיש בה אך ורק סליחה, שאין בה שום תביעה למחיר, לשינוי, אין בה שום כאב בדרך, היא בעצם הדרך לאנרכיה. ממחר בבוקר אפשר לעשות מה שרוצים, אפשר לעשות את כל העגלים בעולם, את כל העבודות הזרות, על הקדוש ברוך הוא אל רחום וחנון. לכן משה רבנו מחבר, הסליחה מול הקדוש ברוך הוא חסד מוחלט. בתוך העולם שלנו יש גם דין, מתחבר ביחד לתפארת, לשילוב אמיתי, בין הכוחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. ומעניין שבפרשה שלנו, זה קורה כמעט הפוך. הדרך לעצור את הרצון לחלות את בני ישראל, היא קנאה, קנאות, היא נקמה מאוד חזקה, פנחס עובד מאוד חזק, בלי שמץ מקום של חסד ורחמים וחמלה, הוא לא מדבר בכלל איתם, עם משחתה, הוא לא מנסה לעשות איזה משהו שלפני משורת הדין, הוא לא אומר הקדוש ברוך הוא, אל תחלה אותם, אם תחלה אותם אני לא ממשיך להיות פה, הוא לא אומר את הדברים האלה, אלא הוא עצמו בא, לוקח את החרב ופוגע. אחר כך מתברר שבקנאות הזאת הייתה הרבה חמלה. בזכות הקנאות הזאת לא התקלה כל עם ישראל, בזכות היכולת למקד את הקנאות באדם ספציפי, באיש אחד, לא כל האומה ספגה, אבל זה לא מספיק, הקדוש ברוך הוא משלים את נקודת החמלה. והקדוש ברוך הוא אומר, שהוא נותן לו ולזרוע אחריו, כלומר, לפנחס ולבניו הכהנים, ברית כהונת עולם. ברית כהונת עולם, אם אני נותן לו את בריתי שלום, זה אומר, אני מערב בכוח הזה של תביעת האמת, בכוח הקנאות, אני מערב שם חמלה ורחמים. וחסד הוא מייצר בסופו של דבר את אותה תפארת שפגשנו בחטא העגל, זה יצטרך לקרות כאן. ובאמת מעניין, שמי מברך את עם ישראל? באמת, בניו של פנחס, או הכהנים בכללם. הכהנים שהם כוח שיודע לטבוע אמת, שיודע לנקום את הנקמה כשצריך, הוא גם הכוח שיכול לעמוד, לפרוס כפיים ולברך את עם ישראל באהבה. כלומר, אין אהבה של רק חסד, נתינה וכולי בלי גבול, כי בסופו של דבר שנאה מאוד גדולה, ואין אהבה שהיא רק קשיחות נקמה. ומשה רבנו ופנחס בעצם מתחברים ביניהם בשני המקומות הללו. זה ככה מזכיר לי, פה אני רוצה להיפגש עם היום, אנחנו כל הזמן עומדים בפני האיום האיראני, שיש לי תקווה שאולי כשיעשו שידור חוזר של התוכנית, זה אולי כבר לא יהיה רלוונטי. אבל אנחנו כל הזמן עומדים בפני איזה רצון לחלות את בני ישראל, שהוא לא הרצון האלוקי, אבל הוא רצון של כל מיני כוחות שהקדוש ברוך הוא ברא פה בעולם. ושאלה כזאת של איך אנחנו מתנהלים כעם אל מול כל הזמן רצון כזה לקום עלינו לחלותינו. והדבר הזה פעם יצא לי, סיפרתי, אני חוזר על הסיפור הזה, יצא לי להשיא האדם קשיש, מבוגר, שהוא מסתבר גם תלמיד חכם שלא הכרתי, לקחתי אותו ברכב ברחובות הרובע היהודי בירושלים. הוא אמר לי, רצונך שאומר לך מדרש? אמרתי לו, בוודאי בשמחה, נשמח לשמוע. ובלשון גבוהה ויפה הוא הזכיר מדרש. הוא אמר לי, המדרש הזה אני מספר לך כנגד אותו האיש, כנגד האום מאיראן. כדאי לעדכן אותו במדרש הזה, אני לא בטוח שהוא עוסק בתחום בזמן האחרון. והוא אמר שיש מדרש שהקדוש ברוך הוא אומר לאמן הרשע, אומר לו, טיפש כמותך, הרשע כשכמותך, אתה מבקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, אף אני ביקשתי ולא יכולתי. כלומר, סטארט-אפ להשמיד את כל היהודים, זה לא חדש, זה קרה בחטא העגל, זה קרה בפרשת השבוע שלנו, בפנחס, כהשלמה לסוף פרשת בלק. זה קורה הרבה פעמים במהלך ההיסטוריה. אומר הקדוש ברוך הוא לאמן, אנחנו אומרים להוא מאיראן, רשע שכמותך, שוטה שכמותך. יש דברים שהם לא יעבדו. יש דברים שכביכול, אפילו הקדוש ברוך הוא רצה לעשות אותם, פשוט לא יכולים להתממש. הם לא יכולים להתממש איפה? שנאמר, הרף ממני ואשמידם ועשה אותך לגוי גדול. כבר אני גזרתי להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, אומר הקדוש ברוך הוא לאמן. אתה חושב שהמצאת את זה? אני אמנם גזרתי את זה מסיבות אחרות, אבל אחרי שגזרתי את זה, עומד משה רבנו ואומר, אם עין מכני מספרך אשר כתבת, או עומד פנחס בפרשה שלנו, הוא משלים את זה, ופוגע נקודתית במקום שיהיה הדף סביבתי וירגו חפים מפשע. ובכוחות האלה שיש באומה, יש איזו ידיעה מוחלטת שלעולם לעולם, מי שיהיה אשר יהיה, זה לא יקרה. זה פשוט לא יקרה. והמשל שהמדרש שם מביא על המן, הוא מדבר על איזה אוף, פשוט הציוריות של המדרש כל כך מופלאה, אז בואו נלך איתו, על אוף שהיה בשפת הים והטיל ביצים. והייתה גאות, והים על כל גליו בא ושטף את הביצים והכניס אותם פנימה לתוך הים, והאוף החליט לנקום בים, פשוט לנקום בים. ולקח דלי של ילדים שמשחקים בחול על שפת הים, והתחיל למלא חול ולייבש את הים, לשפוך דליים, דלי אחרי דלי, עד שהים התייבש. אז בא אליו איזה עוף חכם ממנו ואמר לו, מה אתה עושה? אתה לא רואה שזה חסר סיכוי? אתה לא רואה שגם אם תיקח את כל החול שביבשה ותכניס לים, הים לעולם לעולם לא התייבש? אמן הרשע והצורר מאיראן, וכל מי שחשב, ובפרשת השבוע הקודמת שלנו, בלעם ובלק, וכל מי שקם עלינו לחלותינו, יש דברים שהם בלתי עבירים פה בעולם. יש דברים שלא יכולים להתממש. נצח ישראל לא ישקר, אנחנו כאן יהיה אשר יהיה, רק שבכל דור נצטרך לדעת שלפעמים הדרך שלנו לשמור על עצמנו זה בחסד וברחמים, ביכולת הזאת לקבל את עצמנו כמו שאנחנו, לקבל את חולשותינו ולעמוד מול ריבונו של עולם ולומר, אל נא באפך. ולפעמים נצטרך אנחנו לבוא חשבון עם עצמנו נקודתית, במקומות הנכונים, לתבוע דברים לא פשוטים, לשלם מחיר על החסרונות והקשיים. אבל בין אם נבחר בדרך של משה רבנו, הדרך הראשונה, ובין אם נבחר בדרך של פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, בסופו של דבר, נצח ישראל לא ישקר, בסופו של דבר, הנני נותן לו את בריתי שלום. שבת שלום. Thank you.